שלום.
כן, בבקשה.
מה שלומך?
טוב, תודה, איך אתה מרגיש?
עם מי אני מדבר?
יעקב, נעים מאוד.
יעקב.
מי זה כאן?
חשבתי שזה יעקב מלמד.
כן.
לא יעקב, לא משנה. anyway, יעקב, רציתי להגיד לך משהו. עכשיו, לי אין אחרי מה לעקוב, היות ואין כדורגל, אין טניס, אין, אני בן סדרות.
גם אני.
סיימתי את על הספקטרום ונשאר בי חור.
סיימתי את בוג'ק הורסמן ונשאר בי דיכאון עמוק.
נשמע, תפתור את זה כמו שבוג'ק היה פותר.
אלכוהול ולא לדבר עם אנשים שנה וחצי?
לי זה מתאים.
אחלה, תעשה פרק לבד, יאללה ביי.
טוב, אז נעשה פרק לבד, באמת? אתה הולך?
כן, בהצלחה.
איזה אפקטים. טוב, יאללה, בוא נעשה פרק לבד.
טוב, בסדר.
חזרת?
ככה.
Welcome back.
תודה רבה. איך היה? הסתדרת?
היה טוב, התאמנתי על משהו.
הכנסת את הפתיח?
הכנסתי את הפתיח. התאמנתי על משהו בזמן שלא היית פה, שזה שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מש בזה. איך אני אוהב שאני ככה מתקיל אותך עם זה, ואתה ככה בצניעות האופיינית שלך, אבל עם המון המון יכולת שקר, אתה מגיש את זה, אתה פשוט בא ומגיש, אני מרגיש כאילו, אהבתי את זה.
אני, אוקיי, זה מחמיא לי, אחרי הפעם הקודמת שעשיתי את זה, שאמרת שזה היה סביר, איך עשית בפעם
ראשונה.
אבל אתה
משתפר, יש פה תהליך.
יש פה תהליך,
כן. ממש כמו במכבי חיפה של שנה שעברה.
או של כל שנה בשנים האחרונות.
יש פה תהליך, וזהו, זה כל מה שיש פה.
מה סופו של התהליך?
תשמע, אנחנו עושים את זה בשביל הדרך, וכן. כשנגיע לסוף הדרך...
מה, אתה בגרות במתמטיקה? מה קורה פה?
כן, וזה מתחיל להרגיש כמו טעות נגררת, כל הסיפור הזה. אז אחרי שפעם שעברה, אני באתי וחקרתי ועבדתי קשה, וכל מיני, אתה לא יודע, יש לי חשבונות על הראש, ומיסים, וארנונה, ועבדתי הכל, ועשיתי, הגשתי ככה, על כפית של מגש, כמו שרוי קפרי אומר.
ברוך הבא לעולמי.
ובאמת, קשה, היה לי קשה. ואני רוצה לתת לך גם פעם אחת שתרגיש כאילו איך זה, אז בוא אתה, אולי אתה פעם תספר סיפור, אתה יודע מה? בוא אתה גם תספר את הפורמט.
זה טוויסט, אוקיי. אז מה שקורה זה שאני, אגב, קובי מלמד ואיתי.
אלא, תצחקי.
יפה. אז מה שאנחנו עושים...
יפה, אתה יודע איך קוראים לך.
כן, כל הכבוד.
גוד בוי, גוד בוי.
טוב, מי זה? מה שאנחנו עושים זה ברגיל, אני עושה איזשהו מחקר תחקיר על איזשהו נושא אמיתי מההיסטוריה. אולי זה לא ישמע אמיתי, אבל תאמינו לי, אלא אם אתם ספקנים, ואז שלחו לי הודעה, ואני אראה לכם מקורות, כמו שעשיתי כבר בעבר.
אל תהיו ספקנים.
די עם זה. סיפור אמיתי, מביא לך, אתה לא יודע על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה ביחד. ואתם, כל מה שאנחנו מבקשים מכם לעשות, זה סאבסקרייב.
לא, אנחנו מבקשים עוד דברים. סאבסקרייב, לייק, שייר, פולו. עוד דברים, עוד אקשנס שקיימים ברשתות חברתיות ופלטפורמות פודקאסטים.
כן. תעשו לנו פוק. אנחנו בעד.
תעשו.
קיצר, זה העניין. וזה מה שנעשה. והיום...
מה הבאת לנו היום?
הבאתי נושא.
נושא כלשהו.
כן.
לפרק. אני לא בטוח שאני יכול לעבוד עם זה. אני לא בטוח.
צריך לעשות איזשהו פורמט גנרי כזה, ואז להלביש עליו פרטים.
כן. אז
איקס נולד בככה וככה.
כן. ישראל ישראלי נולד בראשון בינואר 1901.
כן.
משהו כזה?
מספר תעודת זהות? 0000000.
לא, 1-9, כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה.
נכון, 0001 זה אברהם. טוב, אז יאללה בוא נרוץ עם זה. יוליסיס גרנט נולד ב-27 באפריל 1822. מכיר את השם?
קשור לאברהם גרנט?
כן, כן, זה מסבות סבותיו של אברהם גרנט.
סבות סבותיו, אוקיי.
נולד ב-27 באפריל 1822 בעיר פוינט פלזנט באוהיו.
פוינט פלזנט?
כן, זה שם נהדר, ועוד ביחס לאוהיו שהיא חור.
How lovely.
אביו של גרנט...
למה תמיד אנחנו חוזרים לאוהיו?
כי באוהיו כל כך משעמם...
שדברים מוזרים קורים פשוט.
בדיוק. זה נהדר. אגב, קראתי לא מזמן, אתה מכיר את זה ש... יש מלא דיווחים משטרתיים מוזרים בארצות הברית, ואיכשהו כולם קוראים בפלורידה.
מכיר את הדבר הזה?
זה תופעה שקורית, כל מיני... איש מקומי שרף את בידו כי הוא מצא ג'וק, כל מיני כאלה, זה תמיד בפלורידה. למה?
למה?
כי בפלורידה יש חוק שכל דיווח משטרתי מפורסם.
אהה, אז הם פשוט מציפים הכל.
כן, הדברים האלה קורים בכל מקום בארצות הברית. פשוט רק שם חייבים לדווח. זה העניין.
שקיפות.
כן. אז אביו של גרנט השתתף בתנועת האבולישניסטס, זה נקרא, התנועה שרצתה לסיים את העבדות בארצות הברית. הוא היה אחד מהבכירים והגדולים שם. כשהוא היה בן 17, חבר קונגרס שהכיר את אביו, הגיש את יוליסיס גרנט כמועמד לאקדמיה הצבאית היוקרתית, ווסט פוינט.
ווסט פוינט?
ווסט פוינט.
אני לא מכיר את האקדמיה הזו.
אנחנו דיברנו עליה בהקשר של מישהו שרצה להתקבל ולא הגיע.
זה לא הבחור הנאו-נאצי הלך לאיזה אקדמיה?
נכון.
אבל לא יודע אם שם.
כן, הוא לא התקבל לווסט פוינט.
הוא לא התקבל.
יפה.
וראית מה קרה אחרי זה.
אז גרנט, בזכות תמיכה מחבר קונגרס, והעובדה שהוא מאוד מאוד מקושר, נכנס בכיף. גרנט היה ידוע בתור רוכב סוסים מצוין, ואף קבע סי לאומי בקפיצה לגובה עם סוס.
אני לא בטוח, כאילו... זה די בזכות הסוס, לא? כן,
אלא אם, לא יודע מה, שאר האנשים שרוכבים על סוסים שוקלים ממש הרבה.
לא, רוכבי סוסים שוקלים מעט, אני חושב, בהגדרה.
אבל אולי בתקופה ההיא זה היה אחרת.
אולי אידיאל היופי של רוכב הסוסים היה שונה, אז...
יכול מאוד להיות. אני מנסה לדמיין גם...
יש איזשהו גוון של ייאוש בקול שלך כשאתה מסכים.
כן, 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 יכול להיות. טוב, די עם זה. כן. אני מנסה לדמיין ענפי ספורט אולימפיים אחרים עם סוס, כי זה קפיצה לגובה עם סוס שהוא קבע סי, אני חושב על קפיצה במוט עם סוס, אני חושב, לא יודע, מסחייה צורנית עם סוס.
תשמע, נראה לי שזה יכול, אולי צריך אולימפיאדה כזאת, אולימפיאדה של סוסים.
אולימפיאדת
הסוסים. לא, סליחה, אולימפיאדה עם סוסים. זה לא של סוסים, חס
וחלילה.
הסוסים לא זוכים פה בשום דבר, אוקיי?
זה רק האנשים שלנו.
אנחנו עושים פעולות והם פה גם. למרחק ולגובה וכל מיני כאלה.
אז גרנט התקבל לווסט פוינט, הוא סיים שם את לימודיו ב-1843, הוא היה בן 21. למרות כישוריו על סוסים, הוא שובץ לצבא בתור לוחם פשוט בכלל. אחרי זה הוא שירת לתקופה בתור סוג של רסאפ כזה.
לא חבל שיש לך כזה עילוי בתחום הסוסים.
כן.
כן.
כן. מה, התקופה שסוסים היו חשוב.
פרש, יש לך ממש פרש. ככה אתה... מדלג על זה. גם אני, אתה יודע, שמתי במנילה כל מיני דברים. כל מיני, שמתי ממרם. ומבחינתי אני עליתי על האוטובוס לממרם.
כן, ואז?
הגעתי לבעד 13 משטרה צבאית.
איזה קטע, גם אני הגעתי לבעד 13 משטרה צבאית.
כן, אבל המאזינים לא יודעים את זה.
לא, אבל היינו על אותו אוטובוס. לאחר 4 שנים, גרנט רק חיכה לסיים את שירותי הצבאי. אבל אז פרצה מלחמת מקסיקו-אמריקה.
איזו מלחמה זו הייתה.
כן.
חד צדדית או משהו, לא?
חד צדדית ומאוד שמחה, אבל.
למה זה הייתה שמחה?
לא יודע, פיאסטה, טאפסים. לא, טאפס זה בכלל ספרדי. לא משנה, היום בוריטו, יאללה ביי. הוא לחם באומץ וזכה לקידומים במהלך המלחמה, ובסופו של דבר הוא אפילו נשאר בצבא גם לאחר שירות החובה שלו. אפילו קיבל קידום לדרגת סרן. קאפן.
קאפ.
ואז החלו להגיע כל מיני דיווחים שהוא פשוט כל הזמן שיקור.
אני אוהב סיפורים שמתפתחים לכיוון של אלכוהוליזם. אך, מייקל מלוי.
איי. לגמרי.
חבל שאי אפשר לראות את המחווה הזו שעשיתי.
זה היה מאוד רדיופוני מה שעשית עכשיו.
אבל זה מראה לך שזה אמיתי.
כן. אבל רק לי. במקום משפט צבאי, הצבא האמריקאי אפשר לו פשוט להתפטר מתפקידו, הוא עבד בתור חקלאי וגם בתור יצרן מוצרי אור, וכל הזמן הזה הוא שותה נונסטופ בכיף שלו. ואז ב-1861, מלחמת האזרחים האמריקאית מתחילה. בלגן.
קשה.
הוא כבר לא בצבא.
תקופה אבל קשה להיות אמריקאי, או
כן,
חייל,
או אזרח.
חייל אמריקאי, או אזרח.
כן. או לוחם.
בכלל, לא, לא, כאילו, הרבה יותר סבבה עכשיו נראה לי.
תלוי למי.
תלוי למי.
אני לא יודע אם כולם יסכימו עם זה.
אם אתה עבד באותה תקופה...
אז היום אתה מת.
על הקטע.
אז אברהם לינקולן, מכיר אותו? היה,
שמעתי כמה דברים.
הוא ביקש 70 אלף מתנדבים. גרנט קיבל פנייה אישית מגנרלים בצבא, אז הוא הסכים להצטרף. הוא פיקד על חטיבת מתנדבים, אבל הוא ישר כל הזמן ביקש לעבור לצבא הרגיל, הוא לא רצה מתנדבים. בחירי הצבא האמריקאי לא הסכימו, בגלל שהבן אדם אלכוהוליסט, אז פחות מתאים.
זה נשמע לי שזה טיפה יכול להתנגש עם, עם יכולות שלך
כחייל. עם כל דבר שקשור ללהיות חייל.
אולי קודם תסיים עם זה, ואז אנחנו...
ואז אפשר יהיה לדבר.
כן.
כן. נשמע הגיוני. אבל, שוב, חבר קונגרס התערב, ולאחר שהוא התערב... גרנט קודם לדרגת אלוף משנה, והוא עבר לצבא הרגיל.
קצת ויטמין פי לא אסר על אף אחד.
רק לאנשים האחרים שאין להם את זה.
נכון.
בדיוק.
אבל הם יכפד. מהם.
לא, לאף אחד לא. ניצחונותיו במלחמה הובילו לכך שלינקולן בעצמו נתן לו דרגת אלוף, והתקשורת התייחסה אליו בתור גיבור מלחמה.
הבן אדם נהיה אלוף בקומבינה, והתקשורת מתייחסה אליו כגיבור.
גיבור. שמע, הוא כן לחם.
לא אומר שלא לחם.
והוא כן הוביל את הפלוגות שלו לניצחונות. זה כן.
אוקיי.
הוא פשוט הגיע לשם בדרך מאוד מאוד עקומה ולא רצינית. במהלך המלחמה, בנוסף ללחימה עצמה, למרות שהצפון נגד הדרום והכל, עדיין יש סחר כותנה בין הצפון לדרום. כי בצפון צריכים כותנה, בדרום הם צריכים למכור אותה איכשהו למישהו, אז עדיין היה סחר. אבל היה תנאי אחד. הממשלה דרשה לאשר כל סוחר כותנה, לתת לו רישיון לסחור. מה שזה עושה, זה שכמובן עדיין יש הרבה מאוד אנשים עם כותנה שהם לא יכולים לסחור באופן חוקי, בגלל שהם לא מקבלים רישיון. אז היה מין סוג של שוק שחור כזה.
שוק שחור לכותנה.
בדיוק. אז הסוחרים מנסים להתחבא, והם גם משחדים כל מיני שוטרים וכאלה בשביל להמשיך את העבודה שלהם. חלק מהסוחרים האלה היו יהודים. סתם פרט שולי לא קשור לשום דבר שאנחנו הולכים לדבר עליו. רק אומר, אתה יודע.
כן.
אז האלוף גרנט קיבל על עצמו את תפקיד חלוקת האישורים, זה נקרא מחלקת טנסי, בעיקרון זה מדינת טנסי, קנטקי, אילנוי.
קנטקי.
קנטקי. טנסי, קנטקי, אילנוי ומיסיסיפי, שהיו תחת אחריותו. הוא לא אהב את התפקיד, כי הוא רק רצה לחזור לשדה הקרב, אני לא מתעסק עם...
ניירת.
לטענתו, סחר הכותנה היה עסק מלוכלך שמוביל לשחיתויות. ב-9 בנובמבר 1862, גרנט מפיל פצצה, שולח פקודה. לא לאשר אף רישיון סחר דרומה מג'קסון מיסיסיפי, במיוחד לא לבני ישראל.
לבני ישראל?
כן, כתוב שם Israelites. לא בדיוק ידעתי איך לתרגם את זה, זה הרגיש לי כמו בני ישראל. אבל כן,
מה הוא פרעו? אני לא מבין.
קיצר, יהודים לא יכולים לסחור בקונטה.
בני ישראל, בוא נמשיך עם בני ישראל.
אחלה, בכיף. יום לאחר מכן הוא שולח פקודה נוספת, הפעם לעובדי הרכבת. הפקודה אומרת, לאסור על תנועה של יהודים דרומה. צפונה זה בסדר גמור, ואפילו אנחנו מעודדים את זה. צאו מפה.
מה?
בלי תנועה של יהודים דרומה, לדבריו היהודים היו מטרד בלתי נסבל וצריך להיפטר מהם.
וואה?
אכן. חודש לאחר מכן גרנט יוצא עם פקודה חדשה שכונתה פקודה כללית מספר 2.
איגרת הבזק.
משהו כזה. מוכרני הכותנה היהודים ונוודים אחרים לא יכולים לחלקל את עצמם, אלא אם זה על חשבון הסבל של המדינה בה הם חיים. או שהם יעזבו תוך 24 שעות, או שהם ישלחו להילחם.
אוקיי, זה...
או שתהיו חיילים בכפייה, או שפשוט תעופו מפה.
נשמע כמו בחירה קלה.
יהודים ונוודים אחרים.
ונוודים אחרים.
כן. כאילו, אתם ספציפית...
אז, כן, וגם כל השאר.
וגם כל האחרים שלא טובים לנו. מספר ימים לאחר מכן הוא הוציא פקודה כללית מספר 11. אל תשאל אותי איפה 3 עד 10, לא יודע מה קרה עם זה. עברו כמה ימים, אני לא יודע אם הוא הספיק את כל אלה, אבל פקודה כללית מספר 11. אני מצטט, היהודים, כעם שהולך נגד כל כללי המסחר במדינה, מסולקים עם מחלקת טנסי, החל מ-24 שעות לאחר יציאת הפקודה. מסולקים, לא משנה מה, מעיפים אותם. פקודה האשימה את היהודים בכל הנזק שנגרם לסחר הכותנה באזור.
כאילו, אין עוד אשמים במצב הזה.
לא, אין. גם אין יותר נוודים אחרים, יהודים.
זהו, זה הולך כאילו במחמיר עם הזמן. בהתחלה זה היה בני ישראל.
כן.
אחרי זה הפך להיות יהודים ואחרים, ועכשיו זה יהודים.
נקודה. יפה. בפקודה נכתב שכל יהודי שימצא באזור יאסר, ואז ישלח כאסיר בהזדמנות הראשונה למדינות השכנות. כלומר, גם נעצור אתכם, גם נאסור אתכם, ו... אתם כבר לא תהיו העניין שלנו, העיקר תעופו מפה ותהיו בכלא, אבל בכלא במקום אחר. Sounds good. מספר שעות לאחר יציאת הפקודה, נייתן בדפורד פורסט, שהיה אחד המפקדים בצבא הקונפדרציה, הצבא של הדרום, הוא פלש לטנסי, והרס את כל קווי הטלגרף ומסילות הרכבת בסביבה של המפקדה של גרנט. מה שזה אומר, זה שהפקודות של גרנט...
לא יצאו יותר.
יצאו מאוד מאוד לאט, אתה יודע, מפה לאוזן, ופיזית אנשים שמדברים אחד עם השני ונפגשים אחד עם השני, אבל לא מעבר לזה. אגב, פורסט הזה, בחור די נחמד, סימפטי, מכיר את השם?
לא.
זה הבחור שהקים את ה-KKK.
אוקיי.
Good guy.
אחלה. משלנו.
כן. אז 11 ימים לאחר הפקודה, העיר פדוקה, קנטקי.
קנטקי.
גירשה את כל היהודים שחיו בה.
גם את יגאל עדיקה.
יפה, אני רואה שאנחנו מיישמים.
כן,
נהדר.
כן.
אז כל היהודים בפדוקה כבר לא שם. מספר ימים לאחר מכן, הנשיא לינקולן הורה לבטל את הפקודה של גרנט. אחרי שגרנט רואה את זה, הוא בעצמו שולח מספר הודעות דחופות שמבטלות את התקובה. כן, 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 את הפקודה.
כן, זה אני בעצם ביטלתי.
כן, כן, כן. זוכרים מה שאמרתי על ה... שכחו מזה.
לא משנה, לא היה, חדש, חדש.
נוודים זה אחלה, כל הנוודים.
נוודים ויהודים אחרים.
בשיחות שניהל עם חייליו, נאמר לו שהבעיה העיקרית עם הפקודה הייתה הניסוח.
מה?
הוא אמר, אני מניח שאם הייתי כותב רוכלים יהודים, לא הייתה שום בעיה והכל בסדר.
מה? למה? כאילו... הוא חושב שהבעיה זה כאילו עם המקצוע?
שאמרנו יהודים ונוודים אחרים, או פשוט יהודים באופן כללי, ולא התכוונו לספציפית רוכלים יהודים. כי זה ממש סבבה.
כן, זה לגיטימי.
כן.
אין שום דבר גזעני או בעייתי שם.
חוץ מזה שיש מלא. לנשיא לינקולן לא הייתה שום בעיה לגרש סוחרים לא חוקיים, אבל... ברגע שגרנט הודיע על גירוש קבוצה כל כך גדולה של אנשים, שחלקם אפילו לחמו במלחמה, הוא היה מוכרח לבטל את הפקודה, חייב. אז הוא נפגש, גרנט נפגש עם, לא, סליחה, לינקולן נפגש עם רבי יצחק וייז, רבי וייז, שזה שם נהדר.
שם מצוין.
ואמר לו שהוא לא רואה שום הבדל בין יהודי לגוי. נשיא לינקולן זה איש עם כבוד.
כן.
שמכבד אנשים. אז גרנט חוזר לשדה הקרב, הוא מנצח בקרב גדול בוויקסבורג, המלחמה מסתיימת, הצפון מנצח, והעיתונות שוב משבחת אותו בתור גיבור לאומי.
עכשיו הוא כבר רב אלוף.
אין. אולי רבי וייז הוא רב אלוף. אבל זה לא אומר שפקודה מספר 11 פשוט נעלמה. עדיין יש אנשים שזוכרים. נציגי הקהילה היהודית הביאו חשש שבמקרה של ביטול העבדות, היהודים יחליפו את השחורים ויהפכו למיעוט הסנו באמריקה. הם אפילו השתמשו בסלוגן, שים לב, חופש לעבדים, צרה ליהודים.
קודם כל, אהבתי, קליט, אפשר לרוץ עם זה.
אפשר, זה גם חרוז אפילו, בעברית אבל. אני לא יודע אם זה עבד באנגלית. לא, לא.
כנראה שלא.
אז באותה תקופה, היהודים היו בערך 1% מאוכלוסיית ארצות הברית, אבל עדיין הם היו קבוצת המאגרים הלא נוצרים הכי גדולה בארצות הברית. שזה לא הרבה, הם היו בסביבות ה-100,000
איש. כאילו, יש אשכרה טקטיקה כזאת? בואו נדאג שתהיה קבוצה אחרת צנועה יותר מאיתנו?
זה בדיוק מה שזה היה.
מדהים.
זה בואו נשמור על הסטטוס קוו של הם שחורים והם למטה.
לא מתים עלינו, אבל יש את אלה?
כן.
כן. כל קבוצה רוצה כאילו שיהיה לקבוצה להיות מעליה.
כן, כדי שעדיין גם אתה תוכל לבוא לנוצרים ששונאים אותך, כן, אבל הקושים.
ואז הם כזה, או, רייט.
כן, כן, כן. הבחירות של 1868 בפתח, וגרנט רץ בתור המועמד הרפובליקני לנשיאות. הדמוקרטים הזכירו שוב ושוב את פקודה מספר 11, ורבי וייס אמר לכל היהודים להצביע נגד גרנט. גרנט טען שהפקודה בכלל נכתבה על ידי קצין זוטר, והוא חתם עליה בלי לקרוא כי הוא היה כל כך עסוק בלחימה.
זה נשמע ממש כמו טענות של פוליטיקאים היום.
זה נשמע כמו טענות של פוליטיקאים תמיד.
כן, כאילו אני, יש לי זמן, אני יודע מה אשתי עושה עם חמגשיות, אני פה מוציא פה, לא יודע, מלחמות וכאלה.
תיאורטית, כן.
אני עסוק בקטע של מלחמות.
זו סיטואציה היפותטית.
לכאורה.
כן.
כן.
לא היה...
לא היה שום דבר כזה.
שום דבר כזה. לא היה, לא היה כלום. היהודים, היהודים באמריקה כינו את גרנט המן המודרני.
וואי, איזה...
איזה קלישאה של יהודים.
איזה שם חסר מעוב. כן, והם זרקו עליו סביבונים, לא יודע מה. מה זה המה? קרועים.
בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודים היו במרכז העניינים הפוליטיים. אבל גרנט ניצח בבחירות והפך לנשיא ארצות הברית.
שווה, שווה להיות גזען.
לגמרי. לאחר המלחמה הייתה תנועה גדולה שרצתה להכריז על ארצות הברית כמדינה נוצרית. הם רצו לכתוב תיקון לחוקה האמריקאית, ואמרו שמלחמת האזרחים נגרמה עקב זעמו של אלוהים על חוסר יחס והכרה מהמדינה.
אני לא יודע איך אפשר לקחת מדינה ולהחליט שתהיה לה זהות דתית כלשהו.
כן.
אני לא רואה את זה עובד בשום מקום. איך אפשר להיות מדינה גם דמוקרטית וגם נוצרית?
אלן, אלן, אחי. די, תעצור את זה פה. תעצור את זה פה. אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
כן.
אתה מדבר שטויות. אתה לא יהודי.
זה לא היה עובד.
זה לא היה עובד.
אוקיי.
גרנט דחה את הרעיונות, ואמר שהוא רוצה לתת ליהודים יחס של כבוד במדינה.
זה גבר.
ממש כאילו, אולי יש סיבה מאחורי מה שהוא אומר.
כשאתה אומר כבוד, למה אתה מתכוון?
אז בעזרתו היהודים רבים קיבלו תפקידים משמעותיים בממשל האמריקאי, והוא אמר שהמדינה צריכה לצאת מגדרה כדי להגן על היהודים והשחורים. או, עכשיו אנחנו ביחד.
ונבדים אחרים, יאללה, כולם בואו.
יאללה, בואו. כל בסדר, רק לא מקסיקנים, מקסיקנים זה יחסה. במהלך כהונתו הוא אף הפך לנשיא הראשון שהגיע לטקס חנוכת בית כנסת. זה היה משפט נורא נורא חשוב, שממש היה לי חשוב להכניס לפה.
איזה שכונה, אתה רואה אותו עם הספר תורה כזה? עושה הקפות?
כשגרנט סיים את כהונתו, ארצות הברית חזרה לדרכי האנטישמיות. הבנקאי יוסף זיגלמן לא קיבל אישור להתארח במלון בוושינגטון, כיוון שהיה יהודי.
זיגלמן יהודי?
כן, לא יודע מה אתה אומר. ברחבי המדינה, הפגיעה בזכויותיהם ובמעמדם של היהודים הייתה גדולה. בשנת 1897, פרופסור גותיל מאוניברסיטת וושינגטון אמר, אנחנו נדחקים פיזית ונפשית לגטו, ואנחנו במצב אפילו יותר גרוע מהתקופות הקשות באירופה. עכשיו, פרופסור, יקירי, חכה 40 שנה.
חכה 40 שנה, נשמה, אתה לא יודע מה מגיע.
אין לך מושג, אחי, תהנה, תהנה מהסיטואציה, תשאר פה.
תאריך.
אל תיסע לאירופה, תשאר פה. יהיה לך סבב.
קווה בשבילו שהוא נשאר.
אני גם, האמת, לא בדקתי את זה. מה שכן, פקודה מספר 11 עדיין רדפה את גרנט לאורך חייו, והוא מינה, כנראה מתוך אשמה, יותר יהודים לתפקידים רשמיים מאשר כל נשיא אחר לפניו. הוא פעל כדי להגיש עזרה ולהביא מהגרים יהודים ממזרח אירופה, בעיקר מרומניה. אשתו ג'וליה קראה לפקודה הדבר המזעזע ההוא. הוא התנצל באופן ציבורי ופרטי מספר פעמים במהלך חייו, ובכוונה הוא השמיט את הנושא גם בספר האוטוביוגרפי שהוא הוציא, וגם בכתביו האישיים. פשוט לא דיבר על זה. בכלל. כשהוא גסס, גרנט התגאה מאוד בעובדה שיהודים באו לבקר אותו על משכבו. תראה אותם.
איך הם באים ככה לבקר אותי?
אני שוכב פה.
אני הייתי שוכב. והם באים ומבקרים.
פעם אמרתי שהם ככה, ווואלק עכשיו הם בכלל ככה.
אם בכלל אמרתי את זה, יכול להיות שמישהו אחר אמר את זה, ואני רק לא יודע.
אני לא זוכר.
בצור הוא אמר, לא היה כלום, כי אין כלום.
Pretty much. לאחר מותו הרב וייס אמר, גם החכמים נופלים לפעמים, והוא מכיר את זה.
ובלי קשר גם הוא נפל.
ואמר שגרנט התנצל אישית בפניו מספר פעמים, שזה כמובן החלק הכי קריטי.
האם הוא מתנצל בפני הרב?
כן.
כן, זה מה שחשוב לי. ברור. שהרב יהיה מבסוט.
שום דבר לא השתנה. בנוסף לאנטישמיות, היסטוריונים רבים מאשימים את גרנט בכלל במספר ההרוגים הגבוה במלחמה, גם בפרשיות שחיתות רבות שהיו בארצות הברית באותה תקופה, וגם בכישלון להקים החדש את התשתיות שנפגעו במלחמה. רבים מחשיבים אותו עד היום לאחד הנשיאים הכי גרועים בהיסטוריה.
אני חושב ש... גם המידע הזה נאסף לפני הנשיא הנוכחי. לא, אבל עדיין, עדיין, זה רמה אחרת.
זאת רמה אחרת?
נראה לי, תשמע. כן, לא, טוב, עכשיו תוך כדי כל הדיבורים האלה על החומה וזה, אבל טראמפ הוא בעיקר...
ערבים, נוערים, זה לא נשיא, אבל...
כן.
אבל זה אותו דבר.
למרות שאתה רואה באמת איך הוא הגיע למקום, כאילו, לכס, ואז הוא כאילו נאלץ להתמתן.
כן, כי הוא ממש רצה לשמור על התפקיד שלו.
נכון, אבל זה אומר שיש מחיר לשלם, זה אומר שאם אתה לא תעשה את זה, אתה יהיה לך קשה לשמור על תפקיד שלך.
זה גם אומר באיזשהו מקום שברגע שיש לך כוח מסוים, אתה יכול לעשות כל מה שאתה צריך בשביל לשמור עליו, לא משנה מה אמרת בעבר. זה חלק מהעניין.
נכון.
כאילו, הוא הרשה לעצמו להגיד מה שהוא רוצה, ואני מניח שגם מה שהוא באמת חושב, ואז אתה מגיע לאיזושהי עמדה שאתה אומר לעצמך, טוב, רגע, 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 אני צריך לשמור על מה שאני עושה פה, אחרת אני נופל תוך שנייה.
בדיוק. הכל זז הצידה לטובת האחיזה בכיסא.
כן. טוב, מזל שאין לנו אף אנשים כאלה היום.
כן, זה לא מה שיכול לקרות את היום, חברים. הזויים האמריקאים האלה.
תמיד שאנחנו מגיעים לפרקים האלה, אני יוצא בדיכאון רצח.
תשמע, אף אחד לא אמר שיהיה פה כיף.
לא. אני חושב שאנחנו אמרנו את זה כמה פעמים, אבל אף אחד לא אמר את זה.
כן, אמרנו, בואו, יהיה כיף.
אני לא חושב שבמילים האלה...
נראה לי אנחנו צריכים לעשות שיחת תיאום ציפיות לכל אחד ואחד מהמאזינים.
יאללה, בואו, אין בעיה. פגשו אותנו. יוליסיס גרנט.
כן, זה האיש.
זה האיש. אז זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
וברגיל, ספר להם איפה אנחנו נמצאים.
אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בפייסבוק, בטוויטר, בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם יכולים בכלל לחשוב עליה. אנחנו נמצאים גם בפטריון, מקבלים ומאוד מעריכים, מאוד נהנים מהתמיכה שלכם, מרגש ברמות, לא ארחיב על זה עוד, מי שרוצה.
אכן.
תן, מי שלא. גם סבבה, התוכן שלנו יישאר בחינם, no matter what.
זה ברור. רעיונות לפרקים, תנו לי. מה יש בזה פודקאסט את gmail.com? לא לתייג את אלעד בזה?
ממש לא.
מגוחך.
אני פשוט, כן, אין שום סיבה.
למרות ש...
איך התייגו אותי במייל?
כן.
כן, אבל בכל מקרה, שאתם שולחים גם לפייסבוק.
לא יודע, אם הם עושים את זה דרך גוגל פלוס.
אנחנו רואים את כל התמיכה שלהם. וואו, וואו. אני חושב שגוגל פלוס זה נושא ששווה פרק.
גוגל וייב.
וואו, בז. כן, כל כך הרבה דברים שנכשלו. אנחנו רואים את התמיכה, אנחנו מקבלים את התגובות, זה כיף, ממש, ממש, ממש.
הכי כיף בעולם.
אז תודה.
תודה רבה.
זהו, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.